תשמע, להגיע שבוע למאה שערים, ראית...
הפגנה בזויה והזויה.
לגמרי. ממש, על מנת להציס... לא, אבל למה הם הגיעו? על מנת להציס נטו, הרי הלכתם למקום הכי קיצוני במדינת ישראל, ושם אתם מחפשים את המה, לקושש שמתגייסים?
לא. אז קודם כל, אני חייב
להתחיל איתך בזה ששבוע סיפרתי את זה, קיבלתי את זה מאחד המאזינים, שכשאותם חבר'ה הגיעו להפגין בבני ברק, הם קיבלו, אתה יודע,
צ'ונט,
פרחים, הגיעו למאה שערים, קיבלו את המתכון.
אבל מעבר לבדיחה, קיבלו את הצ'ונט של שבוע שעבר,
קיבלו את המתכון, אבל מעבר לבדיחה, תשמע, איך הציבור נותן לזה לגיטימציה? תראה איך זה מחמיר מיום ליום. ואז יום למחרת.
הציבור הכללי?
כן, הציבור הכללי גם.
הוא לא נמצא שם, זה קפלניסטים.
זה כל התקשורת איתם, ראית?
התקשורת זה משהו אחר, התקשורת ודאי הרבה יותר קיצונית מהציבור. זה ברור, התקשורת הכללית.
פתחו לזה אולפנים חדשים, אולפנים נוספים, ותקשיב, את מי הם לא ישימו. הגיע אחד המפגינים, עוד נשקף מתחת לבואש,
למחתזית.
למחתזית, תקשיב, זה פשוט לא יומן. הוא נקרא גיבור ביניהם.
ודאי.
בן אדם שצריך לשבת בכלא עכשיו, נקרא גיבור ביניהם. זה עולם הפוך אנחנו רואים, תדע לך. אנחנו באמצע מלחמה. מה הם חושבים? מה הם חושבים? זה מה שיביא. זה יחזיר את החטופים? זה נקרא למען החטופים?
אין לי בעיה עם זה שמפגינים. יש לי בעיה עם זה שהמשטרה לא עשתה את עבודתה בבחינה שלה. זה שבן אדם בא ויוצא ממפגין זה בסדר, בוא, אני מבין אותם.
ברור שאפשר להפגין.
זה שאני חולק עליהם, אני חושב שזה לא הזמן, שאנחנו באמצע מלחמה. הם אומרים, הסתיימה המלחמה, המלחמה האמיתית היא מה שקורה בתוכנו.
איך הסתיימה המלחמה? אף אחד לא
הסתיימה המלחמה. מבחינתם הסתיימה המלחמה, מזמן. המלחמה העיקרית זה להעיף את נתניהו מהשלטון, המלחמה, ואיך היא תמצא, זה חוק הגיוס.
זאת הייתה אבל המלחמה מראש, זאת הייתה כל הזמן המלחמה. אגב חוק הגיוס.
נו, מה השתנה?
אגב חוק הגיוס, אם מגיע גנץ ואומר לחרדים, תשמעו, אני נותן לכם חוק מלא מלא, תעשו מה שאתם רוצים, תתמכו בי, אני חושב שגם אין להם ברירה, אלא ללכת איתו.
מי אמר שיש הצעה כזאת? אם יש הצעה כזאת, שגנץ מציע את חוק הגיוס תמורת הכיסא, למעשה זה מה שנתניהו מציע, רק נתניהו לא קיים את ההבטחות.
הוא לא מצליח, נכון.
אז אמרנו, זה...
וגנץ יצליח, אתה חושב?
לא יודע. מי אמר, יש לו רוב, מה יש לו ממשלה? ראש הממשלה מציע לנו את זה כרגע.
ולא מצליח.
ולא מצליח.
אז מישהו באופוזיציה כן יצליח?
לא יודע.
אולי, כי השמאל מצליח לתת לחרדים, מה שהימין לא יצליח.
שיערו לנו איך, לא הבנתי, לכן צריך להפיל את הממשלה, הממשלה קיימת. כרגע נתניהו אומר...
הממשלה הזאת מקרטעת. הממשלה הזאת אמנם קיימת, אבל אני כחרדי מסתכל שהממשלה, בוא, אני לא יודע למה אנחנו חלק מהממשלה הזאת.
שנייה, לסיפור הזה של חוק הגיוס, יש כמה רבדים. קודם כל, לדעתי, הפולמוס של 75 שנה לא ייגמר היום. מה שאפשר לגמור היום, זה להביא חוק. ולחוק הזה, נתניהו צריך להיות ערב ולהביא 64 אצבעות.
אין לו.
בלי זה, שנייה, בלי זה, הוא לא רלוונטי.
אבל אין לו, אבל אין לו, הנה, אל תגיד בלי זה. כבר אני אומר לך, אין לו 64.
זה לא נכון, אני חולק עליך.
למה, איפה יש לו 64?
כי ברגע שנתניהו שמע והתחיל להסביר לחברי הכנסת בליכוד, את מה שעכשיו אמרת, שהחרדים ילכו עם גנץ, כי הם ילכו עם כל מי שייתן להם חוק גיוס. אז הם מבינים את זה, והם לא רוצים לפרק את הממשלה כל אותם כיסאות אחוריים.
כן, אז גלנט חוזר פה? כן, אתה חושב, גלנט עכשיו יתמוך בחוק הזה? עזוב
רגע את גלנט, הוא לא רלוונטי.
אבל 64 אין לך.
אני מדבר על הקואליציה. אני מדבר רק על הקואליציה הימנית. עזוב את בני גנץ. בני גנץ הוא לא בקואליציה.
גלנט, אמרתי, גלנט.
גנץ.
גנץ זה אחד. גלנט שר הביטחון, הוא מתנגד. הוא אומר, בלי גנץ בפנים, אני בכלל לא מתקדם איתך.
אתה עכשיו נכנס...
אני אומר, הליכוד אין 64.
אם אין 64 בליכוד, זה עניין שמתברר בתוך כמה ימים. זה לא בעיה. גנץ גם לא הולך לשום מקום. החרדים יוכלו להעביר את תמיכתם. אני רק אומר, תנו לנתניהו לסיים. לא כי אני אוהב את נתניהו, כי הוא עובדתית כרגע, הבן אדם שיכול לתת לנו הכי הרבה. הוא ראש הממשלה. הוא יכול להביא את האצבעות, והוא מבין שבלי זה גם החרדים לא יהיו שם. הוא מבין את זה.
אז במילים אחרות אתה אומר שהחוק כן יעבור, חוק הגיוס כן יעבור. מה שלא הצליחו להעביר עד עכשיו, את הרפורמה לא הצליחו, את החוק הגיוס דחו, כי אמרו קודם נעביר את הרפורמה.
אני חושב שהחוק יעבור.
חוק יעבור ובג"ץ ישאיר אותו.
ויפסל מיד, ייפסל מיד, כי הבעיה, ההבדל,
על ידי ראשת הממשלה.
כן, גלי בר, לא, זה בשלב הראשון, ראשת הממשלה אחר כך בבג"ץ, אבל על השלב הראשון, בנושא הזה של חוק גיוס, אם אתה כבר מחוקק, עדיף לעשות את זה בהסכמה רחבה, כי אז גם תביא איזשהו מודל חדש, מודל שירות חדש, כי אז יהיה קשה יותר לבגץ לפסול אותו בעצם, ויקח זמן. אבל אם יביאו בעצם קואליציה ימנית, שאנחנו יודעים לאיזה חוק בערך היא הולכת להגיש, אז מן הסתם הוא ייפסל די מהר, וזה לא יהיה אפקטיבי. ועל זה גם צריך לתת... אז עוד פעם, אז גם על זה צריך לתת משקל, אבל מי? לא אנחנו, הנציגים החרדים צריכים לעשות את... אני מניח שהם עושים, כן?
לפי מה אתה מניח? מה שלא קרה, עכשיו אני מניח שהם לא עושים, תוסיף את הלא, אני מניח שהם לא עושים.
אני רוצה להאמין, תשמע, אני רוצה להאמין ש... וזה באמת...
אתה יודע מתי יהיה פתרון לחוק הגיוס אמיתי? כשהוא יפסיק להיות פוליטי. רק כל עוד זה יהיה הנושא הפוליטי של מדינת ישראל, פוליטי, זה מלחמה פוליטית נטו. אתה רואה שאם
גנץ,
יפה. ברגע שזה יפסיק להיות פוליטי, יש פתרון ויהיה פתרון. כל עוד זה פוליטי, זה ימשיכו, מעדיפים למצוא את החרדים שיהיו עסק חוותות של מדינת ישראל. זה עדיף להם. תמיד הם יכולים להגיד, אתה חרדי, אתה פרזית, אתה משתמט. לא מעניין, לא מעניין העובדות, לא מעניין אותם כלום. לכן פתרון אמיתי לא יהיה בקרוב.
כן. אני רוצה עוד מילה אחת ככה, גם בנושא הזה להשלים. בשבוע שעבר, אני חושב, דיברנו כאן על הציבור הדתי-לאומי, על הבגידה של סמוטריץ' בציבור החרדי למעשה. זה לא הציבור, זה סמוטריץ'.
סמוטריץ' וחבריו, אבל הוא סחף מלא מהדתי-לאומי, ואני יש לי אכזבה עמוקה.
והוא הגביר את ההסתה. לא, אז אני קודם כל רוצה להתייחס לתורים. היה איזה טור באתר סרוגים שביקר את מה שאמרנו פה, אז אני חוזר על הדברים. אני לא, אני עומד מאחורי כל מה שאמרנו כאן בשבוע שעבר.
אני גאה בזה, עם אותו אתר ביקר את הראשון לציון.
לא, אני רוצה,
אז אני שמח להיות יחד איתו ב... כנופיה ולא איתם.
אני רק רוצה להבהיר שזה אותה עמדה, זה לא קשור לשום הציבור החרדי. אגב, הנציגים החרדים, אני חייב לומר את זה פה, הם כושלים בתפקידם ברגע זה. לא משנה, במיוחד התוצאה, עזוב שהם באמת אנשים נחמדים, ואני מאוד מעריך אותם. אבל הם כושלים במבחן התוצאה, כי בסוף הם נשלחו לשם כדי לשמור על יבנה וחכמה, יותר מזה, לשמור על עולם התורה והישיבות, מבחינת התקציבים, מבחינת הכל, מבחינת חרב הגיוס.
אני מאחל שבעזרת השם עוד
יצליחו. בדיוק, ונכון לרגע זה לפחות, הם לא עשו את המשימה.
אבל אני רוצה להוסיף, התחלת להגיד על הציבור הדתי-לאומי, זה לא על הציבור עצמו, זה על המנהיגיו, זה על סמוטריץ' וחבורתו, שהם פשוט, תדע לך, זה כל כך כואב שדווקא הם נלחמים בציבור החרדי. מילא כשזה היה לפיד וגנץ וליברמן, בסדר, אלה זוללי חרדים לתיאבון. אבל דווקא מסמוטריץ', ואגב, צביעות במיטבה, גם לציבור הדתי-לאומי החרדלי, יש גם כמה ישיבות גבוהות, כמו בחורי ישיבות רגילות, עליהם הם לא מדברים.
לא רק זה, וגם הצבא לא מתאים גם לציבור הדתי-לאומי.
ברור, ברור. לא, לציבור הדתי-לאומי הוא מתאים. תשמע, הנה, אני יכול להראות לך, מקודם בו, בדיוק בכניסה, מישהו יראה לי מסמך, אתה יודע שהצבא לא מתאים לחרדים, והרבה רוצים להוכיח את זה היום. אז לא, לא שצריך כל כך הרבה הוכחות, אני בפנים אומר לך שהצבא לא מתאים לחרדים. חילולי שבת שנעשים במבט חרדי, חילולי שבת נעשים כל שבת בשורה ברבנות.
כן.
במבט חרדי נעשים שם חילולי שבת, ולא רק חילולי שבת. נעשים שם עוד דברים שברדיו חרדי לא כדאי לדבר עליהם פה, אבל נעשים עוד דברים שאם החרדים היו שולטים שם, תקשיב, החילונים והדתי-לאומי לא היו רוצים אותם שם באמת. כי הם היו מציקים להם, הם היו עושרים לעבוד בשבת, הם היו עושרים, אתה יודע, אני אראה לך איזה פסק של הרבנות על משהו על שבת, עשה,
כן, זה ודאי,
עשה אני, ככל, דברים מזויים.
אנחנו פה...
חרדי לא מתאים לצבא, תקלטו את זה, ובואו תמצאו פתרון אחר. אבל הכי גרועים, אבל הכי גרוע זה הם, כי הם יודעים שאנחנו, הרי יש הבדלים אידיאולוגיים בין דתי לאומי לחרדי, יש הבדלים, זה עובדה.
זה בדיוק ההבדל.
אבל אם אתה, זה אחד מההבדלים.
זה אחד מההבדלים
הגדולים. הם מחנכים אחרת, להם יש בני עקיבא, אצלהם זה שיטות אחרות, הכל שונה אצלהם. הם, בכלל אין דמיון, ואז הוא מתפלא, מה אני אגיד לך? מתפלא שעכשיו עצבנים עליו?
טוב, לסיום אני רק אומר שבמשך כל הקדנציה אני זוכר כמה פעמים הנציגים החרדים אמרו אין סייעתא דשמיא ואין סייעתא דשמיא לממשלה הזאת ולא מצליחים לעשות כלום ורפורמה נפלה ואז זה נפל. יש מצב שזה בגלל הפגיעה בעולם התורה והישיבות.
נו, ואם ככה יכול להיות שיהיה יותר גרוע, אבל מי אני שאני לא רוצה לפתוח פה.
אם דוחים פעם אחר פעם את חוק הגיוס ולא מחוקקים, מה הם מצפים שדברים אחרים הם יצליחו? כן.
עוד נושא אחד לפני שנתקדם הלאה, תשמע, מי המפלגה הכי חברתית בישראל?
ש"ס.
יפה, איך אמרת? גם אני יודע, ש"ס, מפלגה חברתית, דואגת לחלשים, יפה. יוזמה של שר הפנים משה ארבל.
כרטיסי המזון, לא? מה עם כרטיסי המזון? הגיעו?
יפה מאוד, אז בוא תשמע את התרגיל על הכרטיסי מזון.
אוקיי, מה זאת אומרת?
לא רק שלא הגיעו כרטיסי מזון, ומדברים על זה, ומה הבחירות מדברים על זה, עוד לא חזר לעצמו שום כרטיסי מזון, אבל תקשיב טוב. יש הרגשה שש"ס רוצה ציבור עני. רוצה אותם עניים כדי שהיא תוכל לתת להם אחרי זה. מי שמקבל הנחה בארנונה יקבל תלושים. ואיך ההוכחה שלי?
נו.
יוזמה של משה ארבל, שר הפנים מש"ס, שרוצה להיות בסוף בבית משפט העליון, יוזמה, קורא לכל ראשי הרשויות, תגדילו, תייקרו את הארנונה אצלכם.
כן, ראיתי את זה. תקשיב,
זה לא יומן. שר הפנים מש"ס פונה לראש העיר.
בוועידת איגוד התאגידים העירוניים של רשויות המקומיות באילת, קורא לראשי הרשויות להעלות את הארנונה לתושבים.
תקשיב, אני אומר את האמת, זה עצוב, זה לא מצחיק, זה עצוב.
טוב.
מפלגה חברתית, מה, שס, אתה צריך להיות בראש ובראשונה, להוביל את זה, בואו נהכיר לכם.
ככה זה
רגע. ואחר כך מה? ואחר כך נעשה לכם, אבל טוב.
הנחות.
יפה, למי הנחה? למי שעומד בקריטריונים. זאת אומרת, אני רוצה אתכם עניים, כדי שבבוא יום הבוחר, נכון, שס נותנים לי, שס נותנים לי, נרוץ להצביע להם. הלו, אל תעלה את הארנונה, ולא תצטרך לתת להם תלושי מזון, מה נסגר פה?
מה זה משנה? אין אלטרנטיבה גם ככה, אז מה זה משנה?
מה זה אין אלטרנטיבה?
נניח שאתה צודק, אז מה זה משנה?
אם לא, מה זה משנה? שעה צריכה לדעת לבחור את נציגיה. שעה צריכה לדעת לבחור את נציגיה.
בסדר, לא,
אני רואה פה נציג שלאורך כל הדרך, מהרגע שהוא נבחר, הוא הולך נגד ציבור הבוחרים שלו.
אני מדבר על מצביעי שעס. מצביעי שעס ממילא אין להם אלטרנטיבה, זה לא משנה.
זה מדויק ולא מדויק.
ונציגי שעס אין להם פריימריז, הם לא מחויבים לאף אחד מהבחינה הזאת. ולכן זה ההתנהלות.
טוב. אני אמרתי את שלי, אני חושב שזה לא, אתה חושב שזה לעניין?
חס ושלום, ודאי שלו, ודאי שלו.
יוקר המחיה פה בשיא, אמצע מלחמה, יוקר המחיה בשיא.
זה ודאי.
אתה יודע, ועוד מה הם עשו, שבוע שעבר הגדילו בשעס, יש להם עוד שר, שהוא אחראי על העבודה, שר העבודה.
נכון,
בן צור. והוא בכותרות, כותרות, עלה שכר המינימום. בכמה עלה איתה, אתה יודע? 150 שקל. נו, תגיד לי, אתם רציניים.
עלה או לא עלה? עלה או לא עלה? עלה, זה הכל. אז הוא לא שיקר.
איי, איי, איי.